ובכן,
תפארת ישראל,
מה קרה? אין לכם ספרים? יש, יש. התחלנו לדבר בפעם שעברה, טוב, אולי נקרא, הדרכים והפעולות אשר הם מביאים אל ההצלחה הם מצוות התורה, שבזולתם היה נשאר בכוח. כמו שהתבהר. כלומר, המצווה מוציאה את האדם מן הכוח אל הפועל. מזו בחינה? לא מהבחינה הפיזית, כי הוא לא צריך תורה בשביל לצאת אל הפועל מהבחינה הפיזית. וגם לא מהבחינה הטכנולוגית, הוא לא זקוק לתורה בשביל לצאת אל הפועל מבחינה טכנולוגית. אלא מבחינת היותו בעל נשמה. מכיוון שיש לאדם נשמה עליונה, אלוהית, שאיננה טבעית, הוא זקוק לפעולות לא טבעיות, על מנת להוציא את נשמתו, את עובדת היות לו נשמה, אל הפועל. והפעולות האלה הן המצוות. אתם רואים פה את ההדגשה של המהר"ל תמיד, שהמצווה היא ביסודה לא טבעית. בניגוד אולי למה שמצאנו אצל הרמב״ם, למשל נטייה להסברה טבעית של המצווה. בסדר? והם כמו החבל שמעלה את האדם לבור התחתיות, הוא העולם השפל, אל עולם העליון. מה שנקרא, אם כן, דבקות, נצחיות וכדומה. עכשיו כאן יש תיאור שדיברנו עליו קצת בהרחבה בפעם שעברה, אפילו הרבה מאוד דיברנו, על הביטוי להושיב אותו עם המלך השם צבאות, עין בעין. כמו וכמו שדבר עניין זה. זאת אומרת, מה זה להושיב אותו עם המלך השם צבאות? אם כן, התכלית הרוחנית העליונה, היא לפי המהר"ל מפראג, חל לפי היהדות, מצב של דיאלוג, פנים אל פנים, לא מצב של התמזגות של אובדן היש, על ידי מין התאבדות רוחנית בתוך האלוהות. בסדר? אני חושב שכל זה הבהרנו היטב בפעם שעברה. יש שאלות? כן, מה השאלה?
מה
שאנחנו רואים
זה בדיאלוג, זה בזמן שהאדם בעולם האמת או שבעולם
הפוך? השאלה הזו גם נשאלה בפעם שעברה. אני חוזר... מה?
לא הייתי בפעם שעברה בשבוע.
לא הייתה בפעם שעברה. מה, ולא ביקשת מהאינטרנט להעביר לך?
לא הייתי חלק מהאינטרנט.
טוב, בקיצור, בשיעור שעבר שאלו את השאלה שלך, והיא, האם הדיאלוג, הפנים אל פנים הזה, עם האלוהות, הוא בעולם האמת או גם בעולם הזה? וענינו שם שגם בעולם האמת, אבל גם בעולם הזה. אפשרי, יש, מה שנקרא מדרגת הקדוש, שהוא רואה את עולמו בחייו. בסדר? כי, עכשיו, עד כאן למדנו בפעם שעברה, והרחבנו על זה, די הצורך, נראה לי. אבל נמשיך. כי המצוות הם צירוף האדם מן הגשמי. עד שאין האדם טבעי חומרי בעל הוויה והפסד, כמו שהם הדברים הטבעיים החומריים. מה זה צירוף? מה זה
זיכוך?
מה?
זיכוך.
כן, זיכוך, ניקיון. כמו שהצורפים, מי שעוסק בצורפות של כסף או של זהב, הוא צורף את הכסף. כלומר, מפריד ממנו את הסיגים, על ידי חימום. כן? החימום גורם ללכלוך לצאת, ואז נשאר הכסף המזוקק. אז מה?
אפשר גם להגיד שזה גם שותפות?
אז זהו. המילה לצרף יש לה גם משמעות של חיבור. אבל זה כבר משמעות משנית. זאת אומרת, המשמעות פה, במערב, זה הניקוי. זאת אומרת, מצרף אותו מן הגשמי. ואז ממילא, ברגע שהוא מצטרף מן הגשמי, אז הוא מצטרף אל הרוחני. כלומר, צורפים כדי לצרף. וכמו שלמשל, אנשים שרוצים לעסוק, עוסקים בפחחות, הפחחים, יודעים שכדי לחבר שתי חתיכות, עליך קודם כל לנקות את המשטח, משטח המגע, זה נקרא צירוף. ואז אתה יכול לצרף. ברור? אז המצוות הן צירוף האדם מן הגשמי. מה בעייתי בגשמי? לא שהגשמי הוא רע, הגשמי הוא לא רע. אלא שהגשמי החומרי, הטבעי, שייך לעולם ההוויה וההפסד. עולם ההוויה וההפסד. מה זה הוויה והפסד? זה ביטוי אריסטוטלי. שמשמעותו, דברים מתהווים ונפסדים, מתהווים ונפסדים. יוצא לפי זה שהאדם לעולם לא יוצא מזה. אלא אם כן, הוא יתפס באיזשהו חבל שיציל אותו מעולם ההוויה וההפסד. אומר המהר"ל, מהו אותו חבל המציל אותו? המצווה. למה? כי המצווה מקורה למעלה מן הסדר הטבעי. זאת פעולה מעשית, המצווה היא פעולה מעשית, אני מניח תפילין, זאת פעולה מעשית, אלא שהפעולה הזאת מקורה למעלה מן ההוויה והפסד, ואז על ידי זה האדם קונה דבקות. עד כאן ברור.
למה מקורה למעלה מן ההוויה והפסד?
המקור של המצווה זה, למעלה, זה הרצון של הבורא.
מהצד הזה?
מצד זה, כן, מקור המצווה. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. במצוותיו, כלומר במצוות שהוא מקיים, כן? אשר קידשנו במצוות אב, לא במצוותינו או במצוות, לא אשר קידשנו במצוות, אלא אשר קידשנו במצוות שלו, שהוא מקיים. מה זה בציוונו? מלשון צוות, הוא מצרף אותנו אליו. על ידי שהוא קידשנו במצוותיו, אז הוא גם צרף אותנו אליו.
צוות זה צוותנו, לא
בציוונו. אתה אומר שצריך להיות וציוותנו.
מלשון צוות.
מלשון צוות. אתה אומר שזה רק מלשון ציווי ולא מלשון צוות. שהרי אם זה היה לשון צוות, היה צריך להיאמר וציוותנו. נכון? הבנתי את שאלתך נכון? אכן, אכן. איזה כיף. אז התשובה היא שאנחנו נוקטים בזה כדעת רש"י. וכדעת רבי מנחם אבן סרוק. שהשורשים העבריים מתחלפים זה בזה, ודי בכך שיהיה להם שתי אותיות משותפות. ולכן, אף על פי שאתה צודק, שמציוונו זה לשון ציווי. אבל מבחינה אסוציאטיבית, הנפש קושרת ציווי עם ציוות. מובן? יש סוד לשפה. השפה בנויה, כלומר, זה לא סתם שאנחנו משתמשים במילים. אני משתמש במילה זאת ועוד מילה אחרת דומה. כי יש קשר אסוציאטיבי בין העניינים האלה. יש חוקר אחד, דוקטור אברהם אבוחצירה. הוא עשה על זה מחקר. הוא הגיע למסקנות, אפשר לחלוק, לא לחלוק, לא לקבל. הוא הגיע לזה רעיון מעניין. הוא רצה להבין את האופן שבו השפות מתפתחות. אז איזה, המדע הזה נקרא אטימולוגיה. כן? לדעת מאיפה מילה משתלשלת. אבל זה בכל זאת מוזר. למה אותה מילה, למשל לטינית, היא מתפתחת בצרפתית באופן מסוים, באיטלקית אחרת ובספרדית אחרת. כן? צריך איזשהו קשר. אז הוא חקר צמדי מילים. אז הוא הגיע למשל למסקנה מעניינת שהמילה בוקר, בוקר, בכל השפות, יש לה קונוטציה שקשורה למוות. למשל, בעברית בוקר, קבר. באנגלית, morning, מאורנינג. מאורנינג זה אבל, נכון? אבלות. בגרמנית, מורגן. מורג, מה זה מורג? חדר מתים. זאת אומרת, יש קשר בין קשר אסוציאטיבי בין המילים. וזה, ואתה תמודה, אז מה זה מסביר את ההתפתחות של המילים לפי השפות השונות.
מה העניין של בוקר שהוא קשור למוות?
מה הקשר בין בוקר למוות? אינני יודע. זה לא מעניין אותי כעת. אבל דבר אחד ברור, שהשורשים של המילים הם לא מקריים. זאת אומרת, אם יש לך מילה כמו מצווה ומילה כמו צוות שהם קרובים זה לזה מבחינת אותיות השורש, זה סימן שבאופן אסוציאטיבי, בתת מודע הקולקטיבי של השפה, הדברים קשורים. עד כאן ברור?
סליחה.
כן.
אני לא כל כך מובן שהמצוות מצילים אותנו מהתהליך הזה של הוויה והפסד. אולי אנחנו קונים נצחיות דרך המצוות,
לא.
אבל זה דרך הוויה והפסד. אף אחד לא בורח מהתהליך הזה של הוויה והפסד.
אתה צודק. אף אחד לא בורח מהוויה והפסד, רק משהו נשאר. והוא הנפש.
משהו נשאר.
כן. אתה מאמין בחיי העולם הבא או לא?
כן.
זהו, אז יש משהו שנשאר. מכוח מה זה נשאר? המצווה. כלומר, המצווה היא זו שהקנתה לאותו חלק של האדם, היינו הנפש, את הלבד הנצחי. זה בדברים פשוטים, לא מה שאני אומר.
לא, בסדר. הוא לא מציל אותנו תכלס בעולם הזה, מעתה...
ודאי שהוא מציל אותנו מהווה.
לא,
לא, לא, לא, לא. הוא כן מציל אותנו בעולם הזה, מן הווה וההפסד, תכלס. בגלל שמי זה אנחנו? אם תאמר שזה הגוף, אתה צודק, זה לא הציל אותנו. אבל אני לא חושב שיש אדם אחד שחושב שהאני שלו זה הגוף שלו.
אבל גם את הגוף?
בעולם הזה, כן.
בעולם הזה מה שבא לידי...
כשאני אומר אני, אני מתכוון לגוף שלי?
זה הרצון שלי, אבל זה בסדר.
כלומר, נגיד ככה, אם חותכים לי חס וחלילה את האצבע, חתיכה של האני שלי עכשיו נמצא על השולחן? או האני שלי נשאר בתוך ההכרה שלי בשלמותו? אהו, שאלתי אותך שאלה, נימוס מחייב לענות.
לא, אז אפשר להגיד, אני יכול להגיד שהאני שלי נפגע, עכשיו הרצון שלי...
כלומר, יש חתיכת רצון...
פחות הרצון שלי...
זה משהו אחר, אבל הרצון שלי נשאר אותו הדבר. זאת אומרת, אז הכלי הלך לאיבוד. אבל זה ברור.
אני רוצה לסרוג לדוגמה, האני שלי נפגע...
סליחה, אני מבקש לשמור על מינימום של רמה של לוגיקה. כן? האני שלי הוא חתיכת אצבע?
גם חתיכת אצבע,
כן.
לא, אבל הוא...
רגע,
נהיה לו לדבר. הוא המנוע של האני שלי. הוא חלק...
כלומר, הגוף גורם לאני שלי לנוע? אולי הפוך.
הגוף שלי גורם להגשים את האני שלי.
אז משהו אחר, אבל האני שלי, הוא זהה עם הגוף או לא? כן או לא? לא, לא זה. נכון, זהו, זה מה שרציתי. זאת אומרת, כשהמהר"ל אומר, אנחנו ניצלים מן ההוויה וההפסד, למה הוא מתכוון? למי שאנחנו באמת. ברור?
אני לא הבנתי
עדיין
את הלוגיקה הזאת,
פרש נדבריך, חיים.
כן. הרב דיבר על אותה חתיכת אצבע, כן? אני יכול ללכת ממקום למקום, אדם יכול ללכת ממקום למקום, כן? והוא יכול להחליט לאן הוא רוצה ללכת, וזה קשור לאני שלו לאן הוא הולך, כן? ברגע שלא עליכם נחרטו לו הרגליים, באופן אוטומטי גם באני שלו כבר משתנה משהו, הוא יודע שהוא לא יכול ללכת ממקום למקום, וחלק מהרצונות שלו באופן אוטומטי זזים הצידה.
לא נכון.
למה לא?
לא נכון.
אם הוא לא יכול לעשות אותם, אז לא נכון.
לא נכון. אם יש לאדם אני, רק שאין לו אפשרות מימוש, זה לא אומר שהרצון לא קיים. למשל, אדם שאין לו רגליים, אומר לעצמו, לו היו לי רגליים, הייתי הולך. מעלה עליו הכתוב כאילו הלך.
אבל עד אין תקוע במקום.
כן, אבל כי עיקרו של האדם זה הרצון. אז בסדר, יש לו רצון, והרצון לא מומש, אז בא. אבל הרצון קיים. אם הייתי רוטשילד, נה 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 נה, נכון? יש כל מיני דברים, שם הרצון של האדם. כן.
הנפש נפגעת אבל.
הנפש לא נפגעת.
רוב הנכים,
ההופעה של...
אם נשארים לדבר, אתה אדם פגוע.
אתה צודק. ההופעה של הנפש פגוע. אבל אני שלי נשאר אותו אני. אני לא מישהו אחר. מישהו נפגע, אז מה, הוא מישהו אחר? לא, הוא אותו אחד, פגוע. שאם לא כן, לא נוכל לחייב אדם על שום מעשה שהוא עשה לפני 5 דקות, כי לפני 5 דקות הוא היה אדם אחד, ועכשיו הוא מישהו אחר. אנחנו רואים שהזיכרון קושר את חלקי החיים.
באמת, אבל אנחנו רואים שפגועי נפש, אין להם דין של העמדה לדין.
גם מתים אין להם העמדה לדין.
טוב, זה נכון להכניע.
אז נגיד פגוע נפש, אז הוא חצי מת, רבע מת, שליש מת. זאת אומרת, כל אדם הוא מת ברמה זאת או אחר. אבל העני שלו נשאר אותו עני. והשאלה האם האני הזה יש לו קיום בנצח או אין לו קיום בנצח. המהר"ל אומר לך, על ידי המצווה יש לו קיום בנצח.
רק
תלוי
מצווה הרב, לפני
כן. רגע. האם הרב הביא את הדוגמה של הבוקר בגלל אסוציאציה להוויה וההפסד? תשובה, לא. הבאתי את הדוגמה הזאת בגלל שהיא הראשונה המובאת בספר של דוקטור אברהם אבוחצירא. אתה רוצה לבחור עוד דוגמאות. למשל, הוא אומר שבכל השפות יש תמיד קשר בין המילה המציינת אישה למילה המציינת סוס. זה אומר. מראה את זה בהרבה מאוד שפות.
אשתו יודעת את זה?
מה?
אשתו יודעת את זה?
כן, נראה, אני יודע. או קראת את זה. נכון. שיר השירים, סוסתי ברבי פרו. יש קשרים, כל מיני. כן. אפשר להביא עוד דוגמאות, כן?
הרב, רציתי לשאול, הגוף אבל של הבן אדם הוא חלק מהאישיות שלו. למשל, בן אדם שהוא קטן, נגיד סתם, אז יהיה לו טיפה מוח יותר חריף, כי הוא צריך יותר להגן על עצמו מבן אדם שהוא כזה ענן. אז הגוף כן, הגוף הוא כן איפשהו העני שלו.
הגוף הוא כלי. נכון?
הוא כלי, אבל הוא כלי של ה...
הוא כלי חשוב, אבל הוא כלי.
זה לא משנה, אבל בן אדם שאתה רואה את הגוף שלו, אתה יכול לדעת גם ממש דברים על האישיות שלו, וזה לא יעזור.
זה אומר האופן שבו הוא משתמש בגוף שלו. אלא אם כן תאמר שהאדם אינו אלא חבילה של בשר. אפשר. כלומר שהאדם הוא אינו אלא חבילה של בשר. אבל כדי להגיע למצב הזה צריך לעשות הרבה מאוד מאמצים אינטלקטואליים. כן, למשל היה גוי אחד, אני חושב שזה ה-Whitehead שאמר את זה, שכל פילוסופיה היא בהכרח ספיריטואליסטית, דהיינו רוחנית, מה?
דהיינו?
רוחנית. והיותר רוחנית שבכל השיטות היא השיטה המטריאליסטית, דהיינו החומרנית. משום שהיא אומרת שהחומר חושב. הלאה. כן. נכון.
אז ישראל שחטא, ישראל הוא?
ישראל שחטא, ישראל הוא.
אבל
הוא
יכול
להעביר
אותה.
זה
סך
פתאום ישראל.
שאלה זו נשאלה. בפרק שלישי. אז מיכל, זה לא אשמתך, הייתה לך בטח סיבה טובה להודיע. אבל אני מציין, בפרק שלישי אנחנו דנו בשאלה הזאת, בהרחבה. טוב. כי, אני עכשיו קורא בסוף העמודה הימנית, כי כל המצוות מחייב אותם השכל שכך וכך יעשה. וכאשר האדם עושה המצווה שהשכל מחייב, הרי בזה יוצאת נפשו מן הטבע החומרי ודבקה בשכלי. כי השכל האלוהי מחייב המצווה, וזהו צירוף וזיקוף נפשי כמו שהתבאר. מה? איפה זה נמצא במערל? איפה שאמרנו, בשלוש פעמים הראשונות, איפה שזה נמצא. אבל אני גם לפני חמש שניות אני אמרתי בסוף העמודה הימנית. אני אמרתי את המילים האלה. וזה עמוד, ואנחנו בפרק רביעי. אני לא מבין את הבעיה בכלל. רגע, אתה בפרק רביעי כן או לא?
כן.
אני אמרתי שאנחנו בתחילתו כן או לא?
שמעתי.
בסוף העמודה הימנית, כי כל המצוות מחייב אותם השכל שכך וכך יעשה, וכאשר האדם עושה המצווה שהשכל מחייב, הרי בזה יוצא נפשו מן הטבע החומרי ודבקה בשכלי, כי השכל האלוהי מחייב המצווה, וזהו צירוף וזיכוך נפשי כמו שיתבאר. כן.
זה לא סדור מה שהרב אמר קודם. הרב אמר שהרמב״ם מנסה לתת לכל דבר הסבר שכלי, ואילו המערה לא. פה גם אומר
את פרש. ידעתי שתשאל את זה, רק רגע. וצריך קצת סבלן. יש פה גם שאלה. האם יש אמת בחוכמת הפרשות? כלומר, האם הגוף משמש רק משכן לנשמה ותולו? או... שהגוף גם מאופיין ממאפייני הנשמה. טוב, מה שכתוב או, אני חושב שהכוונה לאו אחד, מאפייני, הכוונה מאפייני. אני לא מבין את האלטרנטיבה. או שהגוף הוא משכן הנשמה, או שהוא מבטא את הנשמה. גם וגם. מאחר והגוף הוא משכן הנשמה, אז יש ביטוי לנשמה, בגוף. ולכן יש גם אמת בחוכמת הפרצוף, שנאמר, ואתה תחזה אנשי חיל. מה זה ואתה תחזה? זאת אומרת שמשה צריך להסתכל על האנשים ולדעת מי הם. סימן שיש ממש בחוכמת הפרצוף.
לא ברוך הקודש?
הזוהר אומר שזה בחוכמת הפרצוף.
אדם אמר
שבצלם,
לא?
מה?
שבצלם.
בצלם.
שבצלם
הוא כברו. בצלם אלוהים עשה את טוב. טוב, כאן אתה נכנס לשאלה מה המשמעות של המילה צלם. שבזה נחלקו המערל והרמב״ם. אז סתם, הזוהר אומר, ואתה תחזה בחוכמת הפרצוף.
מחילה?
כן.
ראינו על בצלאל, ידע כל תרומה שמביאים לו,
כן.
ידע מכל הלב, ידע בדיוק איך לבסט את זה.
כן, אני לא מכיר את זה. יש מדרש כזה?
כן.
יפה. הנה עוד דוגמה.
ידע איך לנווט, מה ליותר חשוב.
בצלאל ידע... לזהות את האופי של נותן התרומה. טוב, יפה מאוד. אז כן, נתקשר לזה. עכשיו, למה מתכוון כאן המהר"ל, כשהוא אומר כל המצוות מחייב אותם, השכל שכך וכך יעשה. אז איך הוא הסותר באופן מוחלט את מה שהוא אמר לפני שנייה? הוא אמר לפני שנייה, שהמצווה היא אלוהית, היא למעלה מן הטבע. השכל, עם כל הכבוד, זה דבר ששייך אל הטבע.
לא,
אבל אני שואל, מה זה השכל פה? השכל זה חלק מהטבע. הוא אמר לפני כן שהמצווה היא לא טבעית. נכון? שהמצווה היא מעל הטבע. פתאום הוא מספר לך כי המצוות מחייב אותם השכל. רק לא תרצה, אבל יש פה בעיה שכאשר אדם עושה המצווה שהשכל מחייב, הרי בזה יוצאת נפשו מן הטבע.
אז זה השכל
האלוהי.
זהו, המילה שכל במהר"ל היא פה זו שמטעה. המילה השכל אצל המהר"ל פירושה המופשט, המוחלט. ברור? זה לא כמו במילה שכל בשפה שלנו. פשוט צריך לדעת את הלקסיקון של המהר"ל. אם לא לומדים את הלקסיקון של המהר"ל, אז מדלבלים לחלוטין. כן. טוב. אפשר להמשיך? ואיך אשר האדם עושה המצווה שהשכל מחייב? הרי בזה יוצאת נפשו מן הטבע החומרי ודבקה בשכלי, כי השכל האלוהי מחייב המצווה. וזהו צירוף וזיכוך נפשי, כמו שהתבאר. ברור? אז זה לא מה שאמרת שזה מצוות מסוימות, ההפך. בסוף כל המצוות הן לא טבעיות, כל המצוות הן שכליות.
עכשיו אני שואל, כל המצוות הן לא טבעיות? יש מצוות
שהן
לחלוטין,
אתה שואל בעצם על המהר"ל, איך אתה המהר"ל אומר שהמצווה היא לא טבעית? אנחנו יכולים לראות הרבה מצוות שיש בהן היגיון שכלי טבעי פשוט. עד כאן שאלתך. תשובה, המהר"ל לא אומר שאין מעורבות של המצווה בעניין הטבעי. הוא אומר שהשורש של המצווה הוא לא טבעי. כי הרי השורש של המצווה זה במצווה. המצווה זה לא במהטבע. זה הכבוד. אף על פי שיכול להיות שהוא יצווה על דבר טבעי.
וגם אני עושה מצווה
ש... למשל לא תרצח. כן. זאת אומרת, מצוות לא תרצח, שיש לה גם היגיון טבעי פשוט, אף על פי כן היא מצוות השם. לא תרצח, זה השם אמר. ואז כשאני מקיים את מצוות לא תרצח מצד היות זה, היות האיסור הזה מצווה, זה מרובב אותי מעל הטבע. אם אני נמנע מלרצוח את חברי רק מסיבות טבעיות, זה לא מצרף אותי מן הטבע. מובן? טוב.
איך אני מקיים את המצווה הזאת?
איך
אני מקיים את המצווה הזאת?
איך אתה מקיים מצוות לא תרצח?
אם אין לי מוטיבציה להרוג אף אחד. אם יש לי מוטיבציה ואני לא הורג, בסדר, אז קיים את המצווה. אבל אם אין לי מוטיבציה...
איך מקיימים לא תרצח? איך אנחנו מקיימים מצוות לא תעשה? זה שאלה בכלל כללית, כן? אנחנו מקיימים מצוות לא תעשה. אני לא עשיתי כלום, אז מה אני מקיים את המצווה? כן. כן, זה האופן לקיים. שאתה לא רוצח. זה האופן לקיים, על ידי שלא רוצחים.
כל רגע שלא רוצחים.
מי אמר שצריך שיהיה רצון? מי אמר שצריך שיהיה ניגוד? זה אולי זה הידור מצווה, שאדם כל כך רוצה לרצוח את חברו ונמנע. אולי, לא ברור, לפי הרמב״ם זה לא מעלה. כן?
יהיה קצת יותר קיצוני, כן? יש מצוות לא תעשה בשבת, שאסור לעשות מלאכה.
נכון.
אם אדם לקח כדור שינה ונרדם מערב שבת עד מוצאי שבת.
יפה, אדם לקח כדור מערב שבת עד מוצאי שבת ישן.
כי יהיה מצוות עשה של...
כי יהיה מצוות לא תעשה כל מלאכה. כן.
כן?
כן. מגיע לו על זה שכר. מה? אפשר כבר, אומרים שהוא קיים בהידור אפילו. זה לא כל חשש. בסדר? אגב, זה כנראה, זה הסיבה שאוכלים חמין בשבת. כדי לקיים את המצווה הזאת בידוי. כן.
אבל חמין חייב מיתה.
אתה אומר?
יש שכר על לא תעשה?
ודאי שיש שכר על לא תעשה. המהר"ל בעצמו אגב ידבר על זה. לפי המהר"ל במספר מקומות, גם עוד מעט אנחנו נראה את זה, עיקר המצווה זה עשה. עיקר המילוי שיש לנפש מן המצוות זה על ידי העשה.
אז למה לא תעשה יותר חמור? מה עשה?
למה לא תעשה הוא יותר חמור? תן למהר"ל להסביר. המהר"ל הוא פה בשביל להסביר לנו הכל. אז ניתן לו לדבר, יהיה בסדר. טוב. ומספר המצוות שבהם נפשו יוצאה מאפלה לאורה. כמו שאמרו ז"ל בסוף מכות. דרש רבי סמלאי. תרי"ג מצוות ניתנו לו למשה. 365 לא תעשה, כמניין ימות החמה. 248 עשה, כמניין עבריו של אדם. אמר רב אמנונה, מה יקרה? כמו רב אמנונה שואל, מאיפה רבי סמלאי לקח את המספר תרי"ג? תורה ציווה לנו מורשה. תורה בגמטריה, הכי יהווה. לא, מורשה. השאלת הגמרא, תורה בגמטריה, הכי יהווה, וכי תורה בגמטריה זה כך? תורה שיט 111 יהווה, הרי זה יוצא רק 611. אנוכי, ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום עד כאן. זאת אומרת, אי אפשר להגיד תורה ציווה לנו משה, כי אנחנו שמענו את זה ישירות. אז זה לא משה שציווה. יוצא שמשה ציווה לנו רק 611 מצוות, ועוד שתי מצוות, השם ציווה אותנו ישירות. כן.
מה עד כאן. מה היה להשוות את המצוות על תרי"ג, שעשה כנגד מות החמה, ולמוח כנגד מות החמה, למה ההשוואה נגד מות החמה ובראש?
למה ההשוואה? דרכו של המהר"ל, כשהוא מביא אגדיו של חז"ל, קודם כל להביא אותה, ואחרי זה לפרש אותה. בינתיים הוא רק הביא אותה. הדבר הזה רומז לנו שהוא מן הסתם עומד גם לפרש אותה. אנחנו נקרא את פירושו, ואז נראה אם עדיין יש שאלות. בסדר? כן. אתה שואל, האם כלומר המספר תרי"ג הגיעו למסקנה אחרי ספירה או לא? זה מעניין, כי כולם מסכימים שיש תרי"ג מצוות, פחות או יותר. יש רק בערך 15 שיטות איך לספור אותם. כלומר, מה שאנחנו רואים, שהמספר הזה הוא מספר טיפולוגי, אבסולוטי. אחר כך חיפשו איך זה יוצא. מה? אז חיפשו, לא, אז אין מסורת איך לספור אותה. בגלל זה יש מחלוקת. אז מה שאומר רבי סמלאי. רבי סמלאי הוא הראשון שאומר לנו שיש תרי"ג מצוות. עכשיו אנחנו מחפשים. איפה זה, איך זה בא לידי ביטוי? זה כמו של 13 מידות, אותו דבר. כולם מסכימים של 13 מידות. איך לספור את ה-13 מידות? יש 13 שיטות איך לספור אותן. כן.
הרב אתמול אמר על אותו אחד שהיה מניח תפילין, אבל הוא היה סבור שלא לומדים את זה כשאדם לא תלמיד את מולית התפילות ביניהם.
רשב"ם, כן.
אז לכאורה אם זה ככה, וכמו עם העניין של תרי"ג מצוות, ו-13 מידות וכדומה, שאדם יעשה מה שיעשה, למה הוא צריך ללמוד? ככה אבא שלי עשה, ככה אני עושה, נגמר הסיפור. שמה צריך ללמוד?
אתה שואל למה צריך ללמוד אם יש לנו מסורת מאבותינו?
כן.
א', יש לי תשובה לשאלה, אבל תסביר לי מה זה קשור לנושא שלנו. מה הקשר בין השאלה שאתה שואל למה שאנחנו דיברנו?
אחרי שאני אסביר את זה, פשוט נזכרת מה שהיה אתמול. זאת אומרת, רגע, בעצם...
לא, זו שאלה יפה מאוד, רק שזה לא קשור לנושא שלנו עכשיו.
פעם אחרת.
פעם אחרת, נעד. בסדר. נמשיך. טוב, אולי אני אגיד בקצרה, כיוון שכבר גירית אותה. אבל דרבנקו, אל תתחילו להרחיב את הנושא. כן. אתה שואל, דיברנו פעם שעברה על זה שהמצוות באות אלינו במסורת. אז למה צריך ללמוד? תשובה, לא צריך. זאת אומרת, הגמרא אומרת במסכת שבת, אם קבלה היא, נקבל. ואם לדין יש תשובה. כלומר, אם יש לך מסורת שכך וכך הדין, אתה לא צריך ללמוד שום דבר, כך הדין. אם אין לך מסורת, תתחיל לפלפל. בסדר? אז כל מה שאנחנו מפלפלים, זה שאין לנו מסורת בכל דבר, אנחנו צריכים לברר, יש לנו קושיות, צריך לתרץ. אבל אם יש לך הלכה ברורה שכך וכך נהגו בישראל מדורי דורות, אתה לא צריך להביא ראייה לכלום. כך כולם עשו. כן? זה כמו שלמשל, אחד שאל אותי לאחרונה, שמע מאיזה רב, שזה טוב שכל אדם יעשה גיור לחומרה. כי לך תדע, אולי לפני 400 שנה, היה לך גוי במשפחה. זה טמטום שאין כמוהו. זאת אומרת, יש הלכות קבועות מדורי דורות בישראל. יש דין חזקה. פתאום בא אחד, מתעורר בבוקר, חושב שכל מה שעשו גדולי ישראל, כל הדורות, שלא עשו גיור לחומרה, זה לא בסדר. מה פתאום? זכות מה? ממציאים הלכות חדשות. טוב.
אפשר להתייחס לזה?
בבקשה.
ראינו שהרבה מנהגים יש בעדות מסוימות, שזה מסורת וזה טעות.
אין דבר כזה.
במציאות יש.
אין במציאות דבר כזה. אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, יש עדות מסוימות שיש שם מסורת וזה טעות. אז אני אומר לך באחריות, הטענה הזאת שיש טעות במסורת היא טעות. ואני בדקתי את זה, כל פעם שמישהו אמר לי, במשפחה שלי עושים משהו לא בסדר, בדקתי זה היה בסדר. תביא לי דוגמאות, אני אביא לך תשובות.
חשמל ביום טוב.
חשמל ביום טוב, מי אמר שזה טעות? זה מחלוקת בהלכה. ועד היום הזה, הרב שלוש בנתניה מדליק אור ביום טוב. מה יש? ואפילו הרב עובדיה יוסף שחולק על זה, אומר לו למחות בידי העושים. אז מה אתה אומר שזה טעות? בזכות מה אתה אומר?
הרב בעצמו כותב תעמוד טעות הוא בידם. הרב עובדיה בפירוש כותב...
והוא כותב שלא למחות, וגם הוא כותב לא למחות בידם. וחוץ מזה מותר לו לחלוק. אבל זה מחלוקת. מה, בגלל שהרב עובדיה אמר שזה טעות, אז זהו, אז גמרנו, זה טעות. לא, זה מחלוקת בין הפוסקים. מה? אחד מעמודי ההוראה, אז מה? והרב שלוש הוא גם פחות, לא פחות מזה, וגם רבי יוסף מסס הוא אמר להדליק אור ביום טוב. וגם רבי שלום מסס היה מדליק אור ביום טוב. מה קרה? להגיד שזה טעות? זה טעות. כל מנהג בישראל נעשה על פי גדולי ההוראה של הדורות, ויש לו מקום. כך שמה שאתה אמרת שזה טעות, בזה טעית. יש לך עוד דוגמה?
כן, אתמול הרב הביא דוגמה על משפחה לא להתחתן לו עלינו שיש להם אבל, והרב יוצא נגדם בתקיפות.
אה, זה המקרה היחיד. טוב, בסדר. בימינו לצערנו יש לנו אפשרות לקיים כל יום מצוות לא תרצח. על ידי נהיגה בטוחה וזהירות בדרכים. יפה. יפה. טוב מאוד? טוב. וזה לא תרצח. טוב, יפה. איפה אנחנו? ואין ספק, שאני קורא כאן במערב, שאין מספרם ומניינם של המצוות האלוהיות במקרה. כי אין מקרה לכמו דברים אלו האלוהים. אין דבר, שחייבת להיות משמעות. אם כי הרמב״ם נתן פירוש אחר. הרמב״ם בהקדמתו לספר המצוות אומר, מה זה ששעשה מצוות עשה כנגד לא תעשה, וכנגד ימות החמה? כוונה. שמזהירים את האדם בכל יום שלא יעבור על מצוות לא תעשה. ומה זה רמח איברים ורמח מצוות עשה? שמזהירים את כל איבריו של האדם לקיים מצוות עשה. יוצא לפי זה שהמספר הוא לא מהותי עבור הרמב״ם.
נראה די מציעה כאילו טעם הדבר, זה לא הדבר האמיתי שלו.
המהר"ל חולק על זה, המהר"ל אומר שבטוח שיש משמעות. אז בוא נבדוק מה המשמעות. כן.
גם עם מספר האיברים של האדם יש ויכוח,
אם הוא בעצם
המספר הזה או לא.
לגבי מספר האיברים של האדם יש ויכוח איך לספור את האיברים. האמתי, איך לספור זה תמיד שרירותי. למשל, אתה יכול להחליט שאתה סופר עין איבר אחד, אתה יכול להגיד לא, העין זה חמישה איברים. יש הקרנית והרשתית, מה שאלה איך לספור. הגמרא אומרת, איך, המשנה אומרת, איך סופרים את זה? לוקחים הבן אדם, מת, כן? שולקים אותו. כלומר, מבשלים אותו הרבה זמן, ואז מה שיוצא זה 248 איברים. כן, המשנה אומרת שעשו את זה פעם. עשו עם זה בת כהן שיצא לשריפה, וזה, שלקו.
אתה
יודע,
שלקו אותם שלראות כמה אדם יש לדם?
כן, נכנס. ככה מסודר, זה משנה במסכת, לא זוכר. כן, בבקשה. או הלאות, אני חושב. כן.
אז רמח, יש איברים לגבר. מה אם רב שיש
באישה,
אז...
בסדר, אז מה?
זה לא, אז זה...
אז זה ממוצע.
מזהירים את כל ה...
בסדר!
מה זה ממוצע?
נסתדר, נסתדר, הלאה.
זה לא, אבל זה מציע טעם, זה לא, זה לא מדבר.
לא, נסתדר, נראה, נראה, נבדוק. ואם לא מה, והשאלה היא באמת למה ספרו לפי הזכר, זאת שאלה. לא, אז זה לא שזה, אתה רוצה להגיד, בגלל שלאישה יש מספר אחר של איברים, אז זה אומר שזה סתם. לא, זה לא אומר שזה סתם.
לא,
זה סתם
שסתם, אומר, את לא תעשה אישה.
אז צריך לברר, למה מניין המצוות הוא לפי מספר האיברים של הזכר ושלו של הנקבה? זאת שאלה בפני עצמו. טוב, הלאה. כי אין מקרה לכמו דברים, אלו האלוהים, ועוד, שלא תלה המספר במקרה קרה, רק שאמר על מצוות לא תעשה, שהם כמניין ימות החמה, ומספר מצוות עשה כמספר איבריו של אדם. ומה עניינם לדברים אלו? ואם נאמר, כי מספר מצוות לא תעשה, שסה, שמזהירים את האדם בכל יום שלא לעבור על לא תעשה. הנה, הוא מביא כאן את הפירוש של הרמב״ם. בלי להזכיר את שמו. ואני אומר שזאת הכוון. שמזהירים את האדם בכל יום שלא לעבור על לא תעשה. ומצד עשה רמח, שמזהירים את האדם שבכל יבריו יעשה המצוות. אם כן, גם היה אפשר שיהיה בהפך זה. מצוות לא תעשה רמח, שמזהירים כל יבריו של אדם שלא יעבור על לא תעשה, ומצוות עשה שעשה, שמזהירים כל יום שיעשה המצוות. לכן אומר המהר"ל, לפירוש הזה לא סביר. ומכל שכן, שלא יהיה דבר זה רק רמז, כלומר איזה מין דרוש כזה, איזה מין דרשה באלמה, סימן. ואין ראוי בדברים האלוהים שנמצאים כך לעצמם. ולכן המאמר הזה, מן המאמרים העמוקים. אם כי יאמר, צריך לציין שהרמב"ן, שבכל זאת הוא מן המקובלים, בהקדמת השגותיו לספר המצוות, ניסה להראות שאפשר לפקפק על המניין הזה. שזה לא בטוח שזה מוסכם לכולי עלמא.
613?
כן. אלא שהלכה למעשה גם הרמב"ן בסוף מקבל את זה. אבל הוא מראה שהיה מקום לומר בכל מיני כיוונים אחרים גם כן. כן.
גם
נראה שמה
שסה שזה כנגד הגידים?
אתה אומר שסה כנגד הגידים. לכאורה זה לא מה שקראנו. קראנו כאן בגמרא, שסה כנגד ימות החמה. אז מאיפה שסה כנגד הגידים? זה לקוח מספר הזוהר. מה ההבדל בין הזוהר לבין הגמרא? את זה המהר"ל יסביר בסוף פרק ד'. בסדר? בעמוד י' ז'. דווקא אנחנו נראה, למרבה הפלא, שדברי הגמרא עמוקים מדברי הזוהר. טוב, דה. כאשר רצה השם יתברך לזכות את האדם, שיקנה הנצחיות על ידי מצוות האלוהיות. אי אפשר שיקנה אותם, אלא על ידי שני מיני מצוות. החלק האחד, שלא יהיה משנה את מציאותו אשר נברא עליו. כי אם משנה את מציאותו אשר נברא עליו, הרי יש לו שינוי, מה שהוא ראוי למציאות האדם, ויבוא הפסד למציאותו. ואלו הם מצוות לא תעשה. שכל אלו מהמצוות הם שלא יצא האדם מן מה שהוא ראוי למציאותו, כי בעילת איסור וגזל וגניבה וכי יוצא בהם מן המצוות. כלומר, מה שעושות מצוות לא תעשה, הן שומרות עלינו כפי שאנחנו. כלומר, זה עוד לא פעולה חיובית, זאת פעולת מניעה. ושאל למה הדבר דומה? לכלי. כלי קיבול. שאם יש בו חורים, הוא כבר לא כלי קיבול. נכון? אם החורים קטנים, עוד איך שהוא אפשר לשמש. ככל שהחורים יותר גדולים, השימוש בכלי נעשה יותר ויותר מסופק. בסדר? אז מצוות לא תעשה, היא שומרת על הכלי בשלמותו. אם אדם יעבור על מצוות לא תעשה, פגם את הכלי שלו. אבל זה רק כלי, עדיין. עדיין אין פה פעולה אקטיבית של הדבקות. כן, כמו שהרמב"ן אומר, שמצוות לא תעשה הן ביטוי ליראה, ומצוות עשה ביטוי לאהבה. אז היראה זה עוד לא אהבה. בסדר? אגב, כל מצוות עשה שבעולם, שבתורה, מקורן באנוכי השם אלוהיך. כי אם אנוכי השם אלוהיך, ברור שתעשה מה שאני אומר. וכל מצוות לא תעשה, מקורן בלא יהיה לך אלוהים אחרים. כי אם אני אלוהיך, ודאי שלא יהיה לך אלוהים אחרים, ודאי שלא תעבור על דברים. אז הלא תעשה הוא הביטוי השלילי.
זה יכול גם אני השם אלוהיך, וזהו.
אנוכי השם אלוהיך, זה גם יכול לכלול, אם תרצה, גם את הלא תעשה. זה נכון. אבל יותר גלוי. כי גם כל לא תעשה הוא גם עשה. עשה שלו.
כן.
כשאתה עושה לו, אז זה אלוהים אחרים. כלומר, במקום לשמוע לדבר השם, שמעת לכל יצרך. אז יש אלוהים אחרים. לכתוב, לא יהיה בך אל זר. מה זה אל זר שבתוך ליבו של האדם? הווה אומר, זה יצר. כן. נו.
רגע, אבל נתת דוגמה של הכלי שיש בחורים קטנים, בחורים גדולים. כן. בעצם המצוות הלא תעשה שעושים בחורים בכלי.
נכון.
אז לכאורה, לפי אותה דוגמה של הרב, האדם קיבל כלי שלם והחזיר כלי שלם, לא מגיע לו כלום. אם הוא מילא אותו בתוכן, יש על מה לדבר. זאת אומרת, רק המצוות עשה נותנות משהו. זה שאדם קיבל כלי, זאת אומרת, בלי כלום, והחזיר אותו שלם, מה...
השכר שיש לו זה שהכלי שלו שלם. זה השכר. כן.
אבל זה לא הוא אמר.
מסחר מצווה מצווה, מה?
זה לא,
נתנה הרבה
יותר שהאישיות
היא
לא,
זה
רק כלי, זה לא
עצם האדם. כן, אבל הכלי גם הוא ברצון השם. לא, הכלי פה זה לא הגוף.
אז מה הגוף?
לא, הכלי שמדובר עליו כאן זה הכלי של זהותו. גם אני כלי, זאת אומרת, לא רק הגוף שלי הוא כלי, גם האני שלי יש בו כלי ותוכן. או? ואז הכלי שבנפש שלי מתקיים על ידי לא תעשה, והמילוי על ידי עשה. כן, בבקשה. איך יכול להיות ששתי מצוות הן בתוך התרי"ג ומצד שני גם כוללות את הכל? כי יש בזה שני צדדים. הרי המצוות האלה כתובות גם בלוחות הברית וגם בספר התורה. משמע שיש פה שתי כתיבות. כן, וגם שמענום בהר סיני.
אני חושב שאם בן אדם
יוצא
שאם בן אדם יוצא עבר על כל מצוות
עשה
שלו, אז אין שום משמעות
למצוות עשה שלו. אם אדם עבר על כל מצוות לא תעשה שבתורה, סביר לומר שמצוות עשה שלו יפרנסו את הקליפות שלו. כלומר, זה רק יזיק לו. זה הארי אומר את זה. כן. זה בעיה. זה כמו אדם שיש לו כלי והוא ממלא אותו תמיד. הוא צריך כל הזמן למלא אותו. יש במיתולוגיה ביטויים כאלה, כן? בשאול יש עונש כזה שצריך למלא חבית חלולה. לטחון מים. כן, המקור של זה, של המשל, אם כבר מחפשים, מה המקור של המשל הזה של האדם בתור כלי חלול או לא חלול? המקור הוא יוצא לפיתגורס. הקדום. אז זה משל עתיק מאוד, כן. איפה היית? אף כי אנחנו לא נדע טעם המצוות, מכל מקום נדע בהם שכל מצוות לא תעשה, מציאה מן היושר המציאות, מה שהשכל מחייב, והיציאה מן יושר המציאות הוא הפסד ועיבוד אליו. החלק השני הם מצוות עשה, שכבר אמרנו כי אין האדם במדרגתו האחרונה האלוהית, וכאילו הוא בכוח בלבד, וצריך שיקנה השלמות בפועל על ידי המצוות האלוהיות. וכמו שהתבר לך למעלה בפרקים הקודמים, שאף אם האדם קונה העולם הזה הטבעי החומרי, לא קנה העולם הבא שלו גשמי, כי אם על ידי הפעולות האלוהיות, ועל ידם יזכה לעולם הנבדל. וכאשר תתבונן במציאות העולם הזה. אז עד כאן זה ההסבר של מה זה עשה ולא תעשה, לא תעשה ועשה. עכשיו, וכאשר תתבונן במציאות העולם הזה. נחלק לשני חלקים, כוללים כל המציאות. מה יש בעולם? שני דברים. הקוסמוס והאדם. הקוסמוס והאדם, זה שני החלקים.
מה זה הקוסמוס? גם האדמה שמחשבים עליה זה הקוסמוס?
כן, כן, כן. האחד הוא המציאות התחתון. מה שקראתי קוסמוס. והוא בכללו מסודר תחת השמש. והשמש כולל אותו, כי השמש מלך עולם הטבע, ועולם הטבע מסודר תחתיו. וכמו שנמצא מבואר מן הכתוב, שכאשר יצא להזכיר כל העולם, יאמר, תחת השמש. וכדכתיב, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש. וראיתי כל אשר נעשה תחת השמש, וכן תמיד. והשמש היא שמירת סדר עולם הטבע במהלכה ובתנועתה במה שהיא מושלת בעולם הטבע. וכמו המלך שהוא השומר את הסדר בלתי יצא אחד מן הסדר הראוי, כך השמש הוא המושל על העולם הזה. וכדכתיב, את השמש לממשלת ביום, והוא השומר סדר העולם לבלתי יחליף וימיר את סדר הראוי ויעמוד על עומדו. ודבר זה ידוע מאוד ואין ספק בזה, וזהו החלק הראשון שיש בעולם. כן? כלומר, השמש היא המקור לכל החיים על פני האדמה. הכל מתחיל למשל בתחום הביולוגי והפוטוסינתזה. פוטוסינתזה, לא להתבלבל, זה לא אלבום תמונות ביידיש. כן? מה זה?
הוא מדבר פה על השמש, על מקור החיים ועל החשיבות שלה וכל הדברים. והיום למעשה אנחנו יודעים שבעצם השמש, כל מערכת השמש אפילו, היא גורם מאוד מאוד קטן בגלקסיה הרבה יותר גדולה, שגם היא עדיין מאוד קטנה בכל מה שזה.
אתה אומר שהיום אנחנו יודעים משהו אחר? לא, להפך, היום אנחנו יודעים בדיוק את זה. זאת אומרת, היום אנחנו יודעים יותר ויותר עד כמה כל מקור החיים בעולמנו מהשמש.
אבל מסתם השמש עצמה ניזונת ממקום אחר. זאת אומרת, היא חלק ממערכת הרבה יותר
גדולה. אתה אומר, זה שהמערכת שלנו איננה המערכת היחידה, ואנחנו רק איזה מין צ'ופצ'יק של אבק דק בלתי נחשב בתוך הוויה ענקית, בסדר, אז מה? אבל לא על זה אנחנו מדברים. כן, גם המהר"ל, הוא ידע שיש למעלה מן השמש. אלא הוא מדבר על כל מה שיש תחת השמש. ותחת השמש, באמת השמש, היא מנהלת את כל העניין. לא בכדי, אגב, עובדי עבודה זרה עבדו לה. כי הם הרגישו, לא יודעים איך להסביר את זה, אבל הם הרגישו שזה מקור כל החיים. אבל...
קשה לפספס את זה.
אה?
קשה לפספס את זה, אני אומר.
קשה לפספס, אתה אומר. כן, אבל היום אנחנו יודעים הרבה יותר, כן? אז אם כך, אפילו המקור של כדור הארץ הוא כנראה מהשמש. כן, מה אתה אומר?
בסוגריים, בקוטב הצפוני למשל, יש גם עבודה זרה, כאלה שהחצי שנה אין להם שמש.
האם בקוטב הצפוני הם עובדים לשמש? אני לא יודע.
עובדים את השלג.
הנה סתם, הוא יעבדים את השלג. לא יודע, לא יודע. הנה סתם, אני יודע שצריך כל אצל האינדיאנים, אני יודע שעבדו לשמש. וסביר שגם, אני לא יודע בדיוק איך אצל האיסקימו. כן, השאלה אם עבדו לשמש. אני חושב שכן, מן הסתם. לא שמעתי על אומה שלא עבדה את השמש.
בלילה הם עבדו לשמש.
טוב, נמשיך. כן, אפשר? החלק השני הוא האדם. בלבד. זה מעניין מאוד. כל המציאות כולה הוא לעומת זה האדם. האדם הוא ישות בפני עצמה. למה? כי יש באדם משהו שאין בכל השאר, והוא האישיות. כלומר, אינני יכול לסכם את כל עצמי רק לממדי יצירה טבעית. בלתי אפשרי.
זה בדיעבד אבל הרב.
מה?
האדם נברא בדיעבד, לכאורה האדמה הייתה צריכה להוציא את האדם.
אתה אומר שבדיעבד קרה שלא האדמה הוציאה את האדם. צודק, אבל זאת המציאות. נכון? טוב, ובכן. האדם בלבד, שהוא חלק שני נגד כל המציאות, שהוא בפני עצמו אינו נכלל עם שאר הנמצאים, שהרי בשביל האדם נברא הכל, ואיך יהיה נכלל העבד עם אדוניו, דבר זה לא ייתכן כלל, ולפיכך הוא חלק בפני עצמו. והוא גם כן נחלק מן חלק המציאות הראשון אשר לא ישנו סדרה מאשר נברא עליו, אבל לא יקנו גם כן דבר מעלה נוסף על עצמם, רק הם נשארים בהווייתם כמו שנבראו, וכמו שנתבאר בפרק ג'. כלומר, מה שהוא מוסיף כאן, לא רק שהאדם הוא שונה במובן הזה שלמענו נברא הכל, אלא שהוא גם כן משתנה. כל שאר הנבראים נשארים קבועים בסדרם, ואילו האדם משתנה. חידוש, זה נכון אגב. אנחנו בעל החיים היחיד בעולם, שלא גמר את ההתפתחות שלו. חתול של היום וחתול שלפני אלפי שנים, זה כמעט אותו דבר. לא ממש אותו דבר, יש קצת אבולוציה עדיין, יש התפתחות של מוטציות, אבל זה לוקח בוכת אלפים שנים עד שבסוף זה מתגלה. לעומת זה האדם, גם אצל חרקים יש מצאו חרקים ממצרים. מה? סוגים חדשים של חרקים שמופיעים? ממש סוג חדש? לא נראה לי. לא, אלא, שאני רוצה לומר, שיש לך חרקים שמפתחים, זה, הרגל של זה יותר ארוכה מהרגל של הדור הקודם. או שפתאום יש לו, אני יודע, פסים שחורים במקום פסים ירוקים. אבל שינוי באיברים ממש, כן? עד כדי שזה בעל חיים מסוג אחר, זה לא קורה. זה קורה פעם במיליון שנה. משהו כזה. ולכן, האדם לעומת זה, אנחנו רואים שהאדם משתנה. האדם של היום והאדם של לפני אלף שנה, זה לא אותו אדם. לא, לא פיזית. אבל מנטלית תרבותית. ואצלנו, המנטליות והתרבות הם חלק אינטגרלי של הזהות שלנו. יותר מזה, היום, אנחנו שונים מהאדם של לפני מאה שנה. כלומר, האדם שלפני מאה שנה איננו יכול להבין את האדם של היום. כלומר, יש פה משהו שכל הזמן הולך ומתפתח.
למה?
אתה אומר?
לעתיד לבוא וגר זאב עם
כבש, ונמר עם גדי ירבץ. כן, נו.
וגם בעלי חיים יעברו לשינוי מנטלי, מוסרי, חברתי, סוציו-אקונומי.
כותב רבנו הרמב״ם, והלכות מלאכים, פרק י"ב, הלכה א', אל יעלה על הלב שבימות המשיח ייבטל דבר ממנהגו של עולם, או יהיה שם חידוש במעשה בראשית. אלא העולם כמנהגו נוהג, וזה שנאמר בישעיה וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, משל וחידה, עניין הדבר שיהיו ישראל יושבים לבטח עם רשעי הגויים המשולים כזאב והנמר. כלומר שליהודים יהיה טוב, זה כוונה בגר זאב עם כבש. בסדר? כן.
משנה לנו התרבות של עם ישראל?
האם משנה לנו התרבות של עם ישראל? לא. לא משנה לנו כלום, לא אכפת לנו מה קורה. מה? זה מין שאלה זו. ברור שהשאלה היא לא שאלה. זה סתם, אני עניתי בציניות. מה, לא חשוב לנו מה קורה? המצוות זה אחד הגורמים בחיים שלנו. זה הכל.
אז הציווי של לפני 2000 שנה הוא כציווי של האדם של היום?
גם הציווי משתנה. כלומר, זה בצורה הרבה יותר, הייתי אומר, סמויה. אבל דברים משתנים. למשל, יש הרבה דברים גלויים. רבנו גרשון, יום אחד החליט, התורה אמרה, מותר לשאת שתי נשים, ואני אומר אסור. ככה. כך, זה לא פשוט. בבן אדם, לא טענה, לא אמורה, לא סבורה ולא גאון. והוא אומר, מה שהתורה התירה, אני עושה. זה לא פשוט לעשות תקנה כל כך משמעותית.
זה תנאי השטח.
זאת אומרת שתנאי השטח פועלים. יפה, זה מה שרציתי להגיד.
לא כולם קיבלו את זה.
איפה שלא קיבלו, לא קיבלו. אבל מה שאני רוצה לומר, אבל איפה שקיבלו, קיבלו. זאת אומרת שיש תנאים של המציאות, אפשר לפרט אותם, שהם גורמים שדברים מופיעים בצורה אחרת.
כן, אבל הוא הפחיד אותם. הוא עשה אחרת.
אז היה חוזר.
אז מה? אז זה משהו שינה.
פחדו
מאחר, אבל מאיפה הכוח הזה לעשות חרב על כזה דבר? זאת השאלה. או למשל, יש דברים בכיוון הפוך. למשל, אישה יולדת, מה צריכה לעשות? להביא שני ציפורים, נכון? שני תורים, או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. אני מכיר הרבה נשים דתיות שילדו ילדים, כולל אשתי, והם לא הביאו קורבנות.
צריך לברך את הגומל.
אבל קורבן היא הביאה?
לא הביאה.
אין לאה. בסדר, מסכים. זאת אומרת שתנאי השטח משנים את ההלכה. גם ההכרח, ואולי גם גורמים נוספים. אכן כן.
אז אני אומר, השאיפה שלנו זה שיהיה בית מקדש ושנחזור למה שהיינו לפני 2000 שנה?
האם השאיפה שלנו זה לחזור למה שהיינו לפני 2000 שנה? בשום פנים ואופן. אנחנו רוצים להיות הרבה יותר טובים ממה שהיה לפני 2000 שנה. אנחנו רוצים להתקדם. זה כמו שאם הוא שאל אותי, האם כשתקום סנהדרין יהרגו מחללי שבתות? תשובה, לא, כי לא יהיו מחללי שבתות. זאת אומרת, מחסים שיהיה מחלל שבת. אתה מדבר על מצב של בדיעבד. לא, לא נחלל שבת. מילא, גם לא יצטרכו להרוג.
תמיד היום חללי שבת.
מה?
תמיד היום חללי שבת.
תמיד היום חללי שבת, ולפעמים הרגו אותם. הרגו 1.5, 2, 4, בבלח ההיסטוריה. הרגו משהו, כן. טוב. אז איפה היינו? כן. והאדם הזה, שהוא החלק השני, אפשר שייצא מן הסדר הראוי. כלומר, מכיוון שאדם משתנה, מתפתח, אז הוא גם עלול לעשות שטויות. אבל האדם הוא קונה מעלה יותר ממה שהיה לו, כמו שהשמש הוא מלך, גם כן האדם הוא מלך, שהרי הכל נתון תחתיו. ומלכות האדם היא שהוא מוליך שלמות אל כל התחתונים, כי הכל נברא לעבוד האדם ושמשו, ובזה הוא צורה אל התחתונים, הוא מוליך שלמות אל הכל, כמו המלך שהוא המשלים את הכל. אז מה זה קשור לרמח ותרייג? זה ייקח עוד זמן להסביר את זה. יש פה שאלה. הרב אמר באחד השיעורים שלעתיד לבוא, בעלי החיים יעלו למדרגת האדם, והאדם יעלה למדרגה עליונה יותר. האם עולם כמנהגו, כמנהגו נוהג, לא מדבר על מנהגו האמיתי שהוא אינו מה שיש היום? תשובה, לא. כשהרמב"ם אומר עולם כמנהגו נוהג, הכוונה כפי שהוא נוהג היום. ולא כפי שראיתי באיזה חוברת, מישהו שניסה לאנוס את דברי הרמב"ם. לומר שהרמב"ם, כשהוא אמר עולם כמנהגו נוהג, הכוונה שיהיו ניסים. אז בשמה הוא כתב? לא, הרמב"ם כותב לך, לא יהיו ניסים, לא ישינו במעשה בראשית, עולם כמנהגו נוהג. זאת אומרת, כמנהגו נוהג, כמו היום. אז ראיתי אחד כתב חוברת, כדי להסביר שכשהרמב"ם אומר עולם כמנהגו נוהג, הכוונה מנהגו האמיתי. זאת אומרת שהעולם ישתנה ממה שהוא היום. אבל זה בדיוק הפוך מה שהרמב"ם אומר. אם יש לך דעה אחרת מהרמב"ם, בסדר, תגיד אחרת מהרמב"ם. אבל אי אפשר להכניס מה שאנחנו רוצים ברמב"ם. הרמב"ם סובר שהעולם, כפי שהוא היום, יישאר. אלא מה? ברור שמה שאמרתי באחד השיעורים של עתיד לבוא, בעלי חיים יגדלו למדרגת האדם, זה בניגוד לדעת הרמב״ם. זה דעת המקובלים. דעת הרב קוק, אבל זה בניגוד לדעת הרמב״ם. צריך לדעת את זה. טוב, אז מה אנחנו עושים עם זה שיש בעולם? השמש וכל מה שתחתיה, והאדם כישות בפני עצמה, זה קשור איכשהו לרמח ושסה, ואת זה נראה בעזרת השם יתברר בפעם הבאה. שלום.